יאללה, אני מתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. זו הייתה שנה של קללות. הרבה קללות הכתובות בתורה וכאלו שאפילו בא לא הופיעו נחתו עלינו. ולכן כאן לברך לשנה החדשה שתכלה שנה וקללותיה ויחולו עלינו כל היפוכי הקללות הללו. לפני עידן האנטיביוטיקה הטיפול היחיד כמעט במורסות היה ניקוז. חיתוך הגוש המודלק וניקוז המוגלה ממנו. מנגנוני הריפוי של הגוף, מערכת החיסון וריפוי הפצע כבר עשו את השאר. אנו חייבים לקוות שהתפרצויות השנאה התאומית בין המחנות אצלנו, שנאת הימין והשמאל והדתיים, יהיו בגדר ניקוז המורסות הללו. תהליכי הריפוי הם דרמטיים פחות וממושכים יותר, ונצטרך למצוא פתרון לחוק הגיוס ולהגדרת גבולות והגבלת הרשויות השונות. אתה, לאחר ששנאת דתיים חולנית ממש התגלה על פני השטח, והתבטאה אפילו בשנאת היהדות בכלל, ושנאת בית המשפט העליון, והייעוץ המשפטי, ושנאת מי שרוצה לתקן אותם. אולי כמו אחר ריב נורא בין שני בני זוג יכולה לבוא התפייסות אחרי שכל התינופת יצאה החוצה ואינה כלואה עוד בבטן. ונברך גם בשנה של שפיות, של חזרה לשכל הישר, לעמות מידה שקולות. השמאל אינו בוגד במדינה, והימין אינו מביא עלינו דיקטטורה. הרצון לחדד טיעונים ולהקצין עמדות גרם לנו גם להאמין בשטויות שאנחנו אומרים. וכשנבין שהשמאלנים אינם בוגדים, אולי נפסיק לדחוף אותם אל הקצה. וכשהשמאלנים יבינו שלמרות הסיסמאות שלהם, ישראל איננה ולא עתידה להיות דיקטטורה. אולי יחזרו בהם מהסרבנות והרס הצבא והפגיעה במשק, שיתוק המדינה ופגיעה ביחסי החוץ שלנו וריצה לאומות העולם שהתערבו אצלנו. לא צריך להתאמץ ולחבר ברכות לשנה החדשה, רק שתהיה שנת ההפך ממה שעוללנו לעצמנו בשנה החולפת, ודיינו, שנה טובה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני ברון, בני היום השוטר הרע. שוטר רע לשר המשפטים ויו"ר הכנסת לשעבר יריב לוין, וליושב ראש הכנסת ושר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה. לוין השיב אתמול לעתירה של יו"ר האופוזיציה לפיד לבגץ בנושא כינוס הוועדה לבחירת שופטים. לטענתו, לבגץ אסור להתערב בשיקוליו שלא לכנס את הוועדה ולהכריע בשאלת הרכב הוועדה. חרף כך, הוציאו היום שופטי בגץ צו המורה ללוין לנמק מדוע אין הוא מכנס את הוועדה. לנגד עיניו של בגץ עומד כמובן הצורך הציבורי במינויים של שופטים שימלאו את השורות המערכת החסרה, שופטים רבים. היום שב לוין וביקש מבגץ לבטל את הצו שניתן נגדו לדבריו בחוסר סמכות. יריב לוין הוא מתקוטט סדרתי עם מערכת המשפט, והוא מבין כי המחאה עצרה את הרפורמה, מעשה ידיו להתפאר, כפי שהודו ראש המל"ל הנגבי ואפילו יור שס דרי. גם נתניהו מחפש לבלום את מה שנותר ממנה, וזאת כדי להשיג לעצמו הישגים מדיניים. ללוין אין תמיכה ציבורית ופוליטית כדי להמשיך בחקיקה חד-צדדית, וכל שנותר הוא להמשיך ולהחזיק את הקטטה עם בגץ באוויר. הבוקר הצטרף ללוין יושב ראש הכנסת ושר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה, שברעיון לעיתון מאיים על בגץ בהקמת בית משפט לחוקה אם יעז בגץ לפסול את התיקון לחוק יסוד השפיטה. הרעיון להקמת בית משפט לחוקה אינו חדש, אבל בדבריו של אוחנה ניתן לראות איום סרק שמטרתו להלך אימים על שופטי בגץ. מדוע איום סרק? משום שהקואליציה הנוכחית כבר הוכיחה את חוסר היכולת המוחלט שלה במגוון רחב של נושאים, בראשם הכרזה על הרפורמה המשפטית ללא הכנה מספקת, ללא בדיקת עומק, ללא גיוס המשאבים הציבוריים הנדרשים. כלום, קואליציה שכזו שנעה בתזזית ממשבר למשבר מסוגלת לכונן בית משפט לחוקה? האם נתניהו שמחפש להרגיע את הרוחות ייתן לכך יד? הסיכוי לכך קלוש עד אפסי, אבל להתקוטט עם בגץ יוצר בז תקשורתי ומצביעים בפריימריז. לוין ואוחנה הם כמעט תאומים פוליטיים זהים. לא לחינם שניהם נבחרו על ידי נתניהו לשרי המשפטים ויושבי ראש הכנסת. שני תפקידים שהיו אמורים להיות היעלומים שבכתר הממלכתיות הישראלית, והפכו למרבית הצער לגרופני החצר של מפלגת השלטון. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה.
עכשיו, ב-103 FM. חמש בערב, עם רוני בר-און ואריאל דד.
ערב טוב, רוני.
ערב טוב, וואי, מה נעשה עם כל הטוב הזה שהכלת לנו?
ההפך מהרע, זה נורא פשוט.
רק ההפך, באמת רק ההפך. אבל הברכות, אתה יודע, זה שולט בעם. שכולם אומרים שרק יהיה הפוך ממה שהיה השנה. וכולם מסתפקים במועט. הם פשוט... הצד השני של המטבע, מה ביקשנו? לא עץ, רק פלי. לך תסביר לילדים של היום שעץ זה עץ, ופלי זה פלסטיין. נו, לך תסביר להם.
כן, כן, דיברו אז פעם, או שאנחנו נשתול פה עצים, או שנהיה פה פלסטיין.
נכון.
אבל תשמע, ביחס למה שאמרת...
אז אמנו, אני...
גם אצלך, יריב לוין, הוא איש השנה?
לא, אבל תשאל אותי, אחרי החדשות, יש לי איש שנה הרבה יותר בעייתי מלוין. קוראים לו
שמחה רוטמן. תגיד,
שמחה
רוטמן, יותר
בעייתי?
למה?
יותר בעייתי, יותר בעייתי.
למה?
אין לי זמן להסביר לך לפני החדשות, אני לא רוצה שזה יהיה הסביר חלק, זו דעתי. אם היו שואלים אותי, אני גאה בזה שלא פנו לשאול אותי, כי היחיד מבין המגישים הפוליטיים שלא שאלו אותי.
האורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור, אילי קונפלד, רוני, שמעת החדשות?
מה, לא, באמת.
היה ניסיון רצח, שניים הואשמו בניסיון רצח.
עכשיו?
עכשיו סיפרו בחדשות, ובין השאר מושמו בניסיון רצח וחבלה מחמירה ופצל זה, וגם שימוש ברכב לביצוע פשע. מותר לרצוח רק ברגל? לא הבנתי.
תשמע, חיים כהן, שהיה היועץ משפטי, ונדמה לי גם באיזה זמן שר המשפטים לאיזה תקופה, אחר כך היה ממלא מקום נצחי ואולטימטיבי של נשיא בית המשפט, היה איש חכם בצורה קיצונית. כנראה גרסא דינקותא מימי עתו נמנה על משפחה חרדית ותלמיד ישיבה. ואז פעם מישהו כזה תובע שהעמיד לדין, נגיד מישהו על פריצה, אז הוא העמיד אותו על פריצה ועל גרימת נזק לדלת, ונסיעת מכשירים הנועדו לפריצה, והחזרקת רכוש חנוש כגנוב.
הבנתי.
ואז הוא אמר לו, תגיד לי, מה אתה רצית, אתה לימדת אותנו שאתה מצטיין בכל סעיפי החקיקה של המשפט הפלילי, וזה היה מורה נבוכים גדול, אל תרבו מלל, תהיו תמציתיים, יש לכם את הגדול, תיתנו את הגדול, לא צריך לתת את כל המעגלים הקונצנטריים הקטנים שכלולים במעגל הגדול. אז הם הגזימו. עוד משפט, תראה, אני האמת התלבטתי בין לוין, לבין מישהו, שאני לא בטוח שמישהו שם לב, וזה היה היועצת המשפטית של הכנסת, אפיק.
סגית אפיק.
סגית אפיק, שהפי דעתי אפשרה לרוטמן להתנהל בצורה... בוא, שנינו היינו חברים בוועדות, וגם התקוטטנו, וגם אני ניהלתי ועדות, לא תמיד, בוא נגיד, במזק שיפוטי. אבל מה שאני ראיתי בטלוויזיה, בוועדת החוקה, פשוט... אני לא יודע, לא רוצה להגביר במילים... זה הכל היה בפוטו פיניש, ושמחה רוטמן ביום שלישי חצה את קו המטרה. תודה.
טוב, נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת גלעד קריב, שגם הוא ישב ראש בוועדת חוקה, חוק ומשפט. שלום לך.
וסבל אצל רוטמן הכי הרבה לפי דעתי, נכון? הרב קריב.
כן, כן. אני חושב שאני בהחלט הייתי. הפכתי להיות אחד מן המובילים בארץ.
כן.
טוב.
לא, יש תנאי, אני חייב לומר, יש תנאי בהלכה לסליחה. והוא שמי שביצע את העוול יבקש סליחה.
לא, לא יהיה.
אז אתה מבקש סליחה מרוטמן?
כן.
אני אאמן לי שאין לי על מה לבקש. אני אדם שמתנצל הרבה פעמים.
אבל אני רוצה לשאול על עניין אחר, אם אנחנו נגיע לדיונים האלה, לא נגמור היום.
נכון.
שוב עלה נושא שהוא נושא ישן, דנו בו עשרות שנים כבר. הרעיון להקים בית משפט לחוקה. מה עמדתך?
תראה, קודם כל עמדתי... היא שההצעה הזאת עלתה היום באופן מגוחך ולא רציני. היא עלתה רק מכיוון שיושב ראש הכנסת רוצה להותיר גם הוא חותם בדפי ההיסטוריה של ההפיכה המשטרית. הוא שוכח שהוא יושב ראש הכנסת כולה, הוא שוכח שיש לו תפקיד ממלכתי. לא סתם יושב ראש הכנסת הוא זה שמחליף את נשיא המדינה בהיעדרו. כי יש בתפקיד הזה, דווקא בתפקיד הספציפי של יושב ראש כנסת, איזשהו מימד ממלכתי של אדם שבסופו של דבר אמור לייצא גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה.
תחשוב על זה שאם הנשיא יצא לחוץ לארץ ואוחנה חלילה נפל למשכב, אז אייכלר יכול להחליף אותו, את הנשיא.
כן, טוב. אני בטוח ש...
אבל לגופו של עניין, על הרעיון עצמו, אתה בעד או נגד? כי אנחנו נכנסים לגופם של אנשים ומאבדים את הנושא.
אריה צודק, אז סליחה שהערתי. תגיד מה, הבנו שזה התרסה, זאת התרסה.
אני אומר לך מיד.
מה לגבי השאלה? כן חוקה, לא חוקה.
אני עונה לך מיד. אני עונה לך מיד, אבל אני רגע מתעקש על העובדה. שאמיר אוחנה, כי זה לא עניין של אפיזודה, בכל תשעת החודשים האחרונים, יושב ראש הכנסת מתנהג באופן לא ממלכתי, ולא תורם שום תרומה משמעותית להודעת הרוחות.
אנחנו מנסים לדון בנושא אחד, ואתה לוקח אותנו למישור אחר, לא חבל. אנחנו מפספסים הזדמנות לדון בעניין, בעניין מסוים.
עכשיו נדון בבית משפט לחוקה. תראו, קודם כל, אני תמיד אומר שניתן לדבר על כל רעיון, והעובדה היא שיש דמוקרטיות בעולם, למשל גרמניה, למשל צרפת, שהקימו בית משפט לחוקה, כדרך אגב, מיעוט מהדמוקרטיות יש להם בית משפט לחוקה, וברוב המקרים זה הדגם למשל האמריקאי, שיש בית משפט עליון אחד שעשו גם בעניינים חוקתיים, אבל יש דמוקרטיות גדולות אפילו בבית משפט לחוקה, עם בית משפט לחוקה, אבל אם מקימים בית משפט לחוקה, שזו אופציה שאפשר לדבר בה, עושים את זה במסגרת מהלך כולל שבאמת יוצר את התשתית לקיומו של בית משפט לחוקה. בראש ובראשונה, שתהיה חוקה מלאה, נכון?
חוקה?
דבר שני, אם תבדקו, בכל בתי המשפט לחוקה, הם מוקמים במדינות שבהן יש מערכת מאוד מאוד מורכבת של איזונים ובלרים בין הרשות המחוקקת לבין הרשות המבצעת. זאת אומרת, הבתים האלה מוקמים במקום שבו הרשות המחוקקת היא לא בעצם איזושהי שלוחה של הרשות המבצעת כמו בישראל, מכיוון שבישראל צריך בהגדרה לממשלה יש רוב קואליציוני. ולכן יש חוסר רצינות בלתלוש איזשהו ענף אחד מעץ אבות, ולומר הנה, אני כדי להחזיר לבית המשפט, העליון, אני מאיים עליו בבית משפט לחוקה עכשיו.
אני פעם הגדרתי את זה שמישהו רוצה לבנות סולם שראשו מגיע השמיים ומתחיל מהשלב העליון, במקום לשים מה שנקרא איזונים ובלמים.
נכון, עכשיו, אין לי בעיה.
והפרדת רשויות וחוקה, ואז בית משפט לחוקה.
אבל אולי זה יכול להיות חלק ממערכת האיזונים והבלמים.
בהחלט, אבל קודם אתה צריך לשים את כל כדי להגיע לשלב 4 בסולם, אתה צריך להניע את שלושת השלבים, או להניח את שלושת השלבים בסולם.
אבל גם יותר מזה, כן. רון, יותר מזה. הרי כל הרעיון של בית משפט לחוקה אומר את הדבר הבא. נבנה טריבונל שיפוטי, שהוא קצת פחות שיפוטי וטיפה יותר פוליטי. זאת אומרת, אנחנו לא נפתיר שום דבר. אנחנו נאמר, יש לנו בית משפט שעסוק בלפרש עקרונות חוקתיים, אז למשל, השופטים בו צריכים להיבחר לא על ידי ועדה של תשעה, אלא על ידי נבחרי הציבור.
בדיוק.
אבל אז... איפה זה יכול להיות? זה יכול להיות במקום שבו לממשלה אין בהגדרה שליטה מלאה בתהליך
רוב
המינון.
אוטומטי, עכשיו, רוב
נכון,
אוטומטי.
נכון, עכשיו שיומר אמיר אוחנה למשל, הרי הוא יושב ראש הכנסת, נכון? אז למשל שיומר לנו אמיר אוחנה אם הוא היום מוכן לחתום על חוקה, בוא אפילו נלך לחוקה שהוצאה על ידי מחוקקים מהימין, אנשים שוכחים שפעם תנועת החירות הייתה זו שהתעקשה על חוקה שמגנה על זכויות האדם מול שלטון מפאי.
אבל אתה יודע למה הימין ירד מזה, ולמה השמאל ירד מזה, ולמה כל הניסיונות הגיעו, או בגלל החרדים, או בגלל הערבים.
שניהם,
לא, אנחנו ישבנו באותה ועדה שישמעו, בגלל הערבים, לא יכלו משמאל, בגלל החרדים, לא יכלו מימין.
ואתה שוכח את האמירה האולטימטיבית, שאפילו אם החוקה תהיה עשרת הדיברות, שהוריד משה מהר סיני, החרדים לא יחתמו עליהם.
תראו, אנחנו למדנו שבניגוד לנציגי אגודת ישראל שחתמו על מגילת העצמאות, ישנם שלושה נציגים של אגודת ישראל שחתמו על מגילת העצמאות, כדרך אגב, הם הרי לא נבחרו בבחירות לתנועה הציונית, הבחירות עורך הדין בומבך הטעה את עם ישראל. מי שחתום על מגילת העצמאות כן נבחר באופן שמייצג את העם, כי זה היה שקוף של הוועד הפועל הציוני, שנבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל מכיוון שהחרדים, וכדרך אגב גם הקומוניסטים, לא היו חלק מהתנועה הציונית.
ומנחם בגין ולחי ולא הדירו משם חלקים גדולים, אלה שלחמו.
אריה, הרשה לי, קודם כל כולם לחמו, כמדומני אם אני לא טועה יש לה פלמח למשל מניה אחת או שתיים בהקמת המדינה, אבל
נכון, הפלמח נלחם 9 חודשים בבריטים, ואצל ולחי נלחמו מ-1940, ולכן זה שהדירו אותם ב-48 אומר שלא שיקפו את כל חלקי העם.
אנחנו ממש בדרך לחוקה, אריה.
משפט אחד, לא, תראו מה לעשות, יש איזשהו דבר בעייתי עם היסטוריה, היא בנויה מעובדות. אז אריה, אני רוצה להזכיר לך שעל המגילה חתומים 3 נציגי חירות.
נכון, אבל זה לא אלה שתמכו באצל, ולכן הם רצו במפלגה נפרדת בבחירות הראשונות, אז אל תביא לי את אלטמן בתור תנא דמסייע נגד בגין. הלו, אני מכיר את העובדות יותר טוב ממך.
אריה, בסופו של דבר, המפלגה הרוויזיוניסטית הייתה חתומה על מגילת העצמאות.
אבל אצל לא שיקף את המפלגה הרוויזיוניסטית, הם נלחמו זה בזה, הם נאבקו זה בזה. הרוויזיוניסטים היו נגד המרד.
חבר הכנסת.
מה אתה מספר לי עובדות ומאבק אותם כדי לשנות היום?
אריה, תן לי להסביר לו, גלעד קריב, אני אגיד לך משהו. כן. שאומרים הערבים, מי שחוטף את המכות בכיכר העיר, זוכר אותן יותר טוב מזה שעומד ומונה אותן. ואריה בא מהמשפחה שחטפה את המכות, אתה בא מהמשפחה שמנתה את מספר המלכות, הוא זוכר יותר טוב ממך.
הרשה לי להציע, הרשה לי באמת.
אז תעזבו את זה.
אפשר לעזוב את הוויכוח ההיסטורי.
כן, יש לנו עוד דקה לעיקר, אז בואו נעזוב אותו.
למעט דבר אחד. Okay. שאנחנו נמצאים היום באמת בקרב גדול, לא רק על עתידה של הדמוקרטיה הישראלית, אלא גם על אופייה של הציונות. ובסופו של דבר, ב-1948, רוב החוגים ביישוב היהודי התכנסו סביב הרעיון של מדינה יהודית, אבל מדינה שמבטיחה שוויון זכויות גמור לכל אזרחיה. ולא צריך להרחיב בעניין, יש לנו היום ממשלה שחלק גדול ממנה כופר ברעיון הזה של שוויון זכויות אזרחי, שמתנגד לו, זה ברור, אנחנו יודעים במי מדובר, זה לא קשור בענייני ביטחון, זה קשור בעצם התפיסה, ולצערי הרב, אמיר אוחנה, במקום להמשיך את דרכו של מנחם בגין, ולבוא ולומר, העבר אשר היה...
כמה אתם אוהבים להתעלות במנחם בגין כשנוח לכם. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב, שנה טובה.
מנחם בגין בדיוק בנושאים שהוא ראה אותם כבסיס המשותף לקיום שלנו כאן במדינת ישראל.
שנה טובה ומתוקה. תודה רבה ושלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
ערב טוב אריה.
שלום.
תגיד גם ערב טוב לרוני, תגיד, איך נולד לנו פתאום בית משפט לחוקה? איפה הוא היה עד עכשיו?
קודם כל זה לא רעיון חדש, אבל...
אני יודע, אבל הוא היה בבוידם כל החודשים האחרונים.
בסדר.
הוא היה בבוידם כי הדבר העיקרי הדרוש לנו הוא הפרדת רשויות. אמנם אנחנו, אתה יודע, בני 75, לפעמים לוקח זמן לאומה ולמדינה לעשות שינויים, אבל נוכח המדרון שהחלקנו בו ב-28 שנים האחרונות, היה צריך לעשות קו בין הרשויות. אבל בהיעדר נוכח הנסיבות, אז אתה יודע, יש רעיונות שונים. זה רעיון טוב אגב, יכול להיות רעיון טוב כשלעצמו, אבל לכתחילה אתה שואל איפה הוא היה. הוא לא הרעיון הראשון.
עמית הלוי, חבר הכנסת הלוי. זה הולך לא קל להפרדה בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. זה מלחמת גוג ומגוג, כרגע, מצטייר.
בישראל, בהרבה מדינות...
בסדר, כרגע אני מצמח אכפת למדינות
אחרות. אתה חודק, לכן יורא כנסת, אלא הרעיון חדש.
בוא נעשה קצת הפרדת רשויות בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. כי הרי מה מטריד את כולם? מטריד את כולם שהרשות המבצעת, בגלל הדמוקרטיה הייצוגית שלנו, בלעה את הרשות המחוקקת. לכנסת אין סי מול הממשלה. או, אתה יודע מה? כמעט אין סי, בסדר? אז עכשיו היא צריכה לבלוע גם את השלישית?
לא, תראה. קודם כל, הקו המרכזי, הסיבה שהוא עובר בין הכנסת והממשלה לבין בית המשפט, כיוון שאלו רשויות נבחרות, אתה צודק שהממשלה מקבלת את אמונה במשטר שלנו מתוך הכנסת, אבל עדיין אלו רשויות נבחרות. בסוף הם מייצגים את ריבונות העם, כיוון שהם נציגי הציבור הנבחרים, והנבחרים לפרקים, מה שנקרא, אפשר להחליף אותנו וטוב שכך. אבל השופטת, רשות השופטת לעומת זאת, היא לא נבחרת. במקרה שלנו הם גם יש להם וטו על בחירה של חבריהם בלבד, מה שפרופסור ברק קרא, מי שיש לו את המזג ואת המשפחה ואת ה-DNA. זה מה שקרה לנו ברוב השנים, למעט כמה,
ואין לו אג'נדה
חלילה. נכון, אין אג'נדה. ולכן אני אומר, קודם כל זה הקו הגדול שצריך לעבור, אבל אתה צודק, אני מסכים איתך לגמרי. למעשה היום אפילו במקרה, לא ידעתי שתעלה זאת, אבל היום קיימתי דיון בכנסת בדיוק על זה, על שורה של דברים שצריכים כדי לחזק את סמכות הכנסת מול הממשלה, ואתה צודק שיש בעיה של הפרדת רשויות, ויש בעיה של כמות חברי הכנסת, גם העובדה ששר גם נשאר חבר כנסת, וכמובן גם שאותה מפלגה,
נורווגיה, כן, כן.
אז כל הדבר הזה הוא בהחלט מחייב, אבל אני אומר שוב, זה גם זה לפי דעתי משני לדבר העיקרי. אנחנו, הבעיה העיקרית שלנו הייתה ונשארה,
עמית, אבל תסכים איתי, הרי אתה, אחרי הכל אתה איש ליכוד, ואתה מחויב, קולגיאלית, ואם אתה רוצה אידיאולוגית, והכל למה שאומרים החברים שלך והמנהיגים. לבוא היום עם הצעת בית המשפט לחוקה, זה סוג של התרסה. היה ביום שלישי דיון בבגץ, היום היה, הוציאו צו על תנאי נגד שר המשפטים, ביקש לבטל, אנחנו לא יודעים אם כן יבטלו, לא יבטלו, אריה אומר, אין סיכוי שיבטלו, אני די נוטה להצטרף אליו, ואז פתאום עוד איום קטן כזה, אלו חבר'ה, אל תסקו איתנו, יש לנו בבוידם את בית משפט לחוקה, סופכם? שנעשה לכם לתוך הפרצוף, איך שאומרים הצעירים, בית משפט לחוקה. אתה מסכים שיש, אני יכול לחשוב שזה כך המצב?
אני חושב שזה, אנחנו מזמן לא בעידן של התרסות.
די, נו, באמת.
לא, מזמן לא בעידן של התרסות, רוני. אנחנו, אני אומר שוב, אנחנו פעם אחר פעם, זה לא איזה אגדת עם שסיפרו לנו הסבים והסבתות. אנחנו פה חיינו, ואנחנו כאן שסיכלו לנו את נועל שכן, שהיה אמור לעזור לערבים וליהודים, וסיכלו לנו את חוקי המסתננים. כלומר, אנחנו חיים במצב לא נוח, לא נכון, שבו, בניגוד לדמוקרטיות קלאסיות, הציבור לא בוחר ולא קובע לא את הערכים ולא את המדיניות. זה מצב בלתי נסבל.
אבל חברת כנסת הלוי, נדמה לי, הבאת דוגמת נועל שכן, בית משפט לחוקה לא היה מתעסק בנועל שכן, רק בגץ.
ואתה משווה, רגע, ומכיוון, רגע, ואריה יגיד לך, מכיוון שהראשון שעמד על דוכן הכנסת ואמר לבית המשפט, תתעסקו בשלכם, כדי שאנחנו לא נתעסק בשלכם, אל תתעסקו בשלנו. היה על נועל שכן השופטת דליה דורנר. אבל אי אפשר להשוות שבית משפט, אני שאלתי אותם על דוכן הכנסת, אם הבן שלך היה שם בקבוצת החיילים, והממפה שלו היה אומר לו, לך תנקוש על הדלת במקום להביא שכן, גם היית אומרת את זה? כך אני שאלתי אותה לפני 15 שנה, 20 שנה.
השיבה לך.
היא לא הייתה באולם, אבל ברק לקח ממנה את התיק. ברק הבין שזה מלחמת עולם. אז זה שווה לכל הדברים אחרים, אתה אומר שהם מתערבים. בחיית, עמית, אתה הרי... הרי אתה גם עורך דין, נכון אתה עורך דין?
אני לא, סיכמנו כבר.
פעם שנייה שאני עושה אותך עורך דין, פעם שלישית אתה עורך דין.
בוא נמנה אותו וזהו.
זהו, מיניתי.
אבל אני כן עורך דין של
אז תענה לי לעניין, עזוב אותי בכך, זה התרסה. היום לבוא בית משפט לחוקה, אם תתעסקו לנו בסבירות, ואם תתעסקו לנו בוועדה למינוי שופטים, או בכינוס הוועדה, תדעו שאנחנו נביא לכם על הראש את בית משפט. לבית משפט לחוקה צריך אחד, חוקה, שתיים, דיון ציבורי, שלוש, כדי שהשופטים ידונו במשהו שהם יכולים לדון בו, מה אתם מתחילים בשלב האחרון של הסולם? את הבית משפט אתם רוצים לפני שיש חוקה? איזה היגיון יש
לא,
בזה?
לא, לא, אם האקוויבלנט שלנו לחוקה זה חוקי היסוד, אז יש להם... אבל ברק אמר את זה, לא אני.
אז מה, זה הדבר הראשון שאני אומר שברק אמר דברים לא נכונים?
לא, אבל זה הכלי שלנו היום, אין לך כלי אחר.
בשביל להטריס.
לא בשביל להטריס.
קודם כל, אריה אומר את הדברים כפי שהם היום. אני גם חושב שזה נועד קלוקל, אבל הנועד הזה השתרש. אי אפשר להחזיק את החבל משתי הקצוות. הם מתייחסים לחוקי יסוד כחוקה, הם משתמשים בהם לפסול, חוץ מהחלטות מיניות, גם לפסול חוקים, כלומר, יצרו פה את המדרג הנורמטיבי הזה. אז אם זה המדרג, ואם התעוררנו בבוקר, איך אמר יעקב אבינו, ראה קום בבוקר, והנה היא חוקה. התעוררנו, אהרון ברק הודיע לנו שיש חוקה פתאום במדינת ישראל. אז אם יש חוקה, אז אחד הכלים שמאפשרים לנו להתמודד, שוב אני אומר, בנסיבות
הקשות... זה לשים את הכותרת, חוק יסוד.
לא, לא, לא. רוני, אנחנו, חוק יסוד הלאום הוא חוק קטן כזה ששמנו...
לא, 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 אבל ביטול עילת הסבירות הוא...
ביטול עילת הסבירות היא בלב...
הוא קטן מאוד.
לא, לא, זה... א', שנייה. קודם כל זה בחוק יסוד השפיטה, וזה לא סתם בחוק יסוד השפיטה, כי אלו כלים לביקורת שיפוטית על הכנסת והממשלה, ואני אומר לך, הדבר היחיד שיש בזה, שזה פשוט הכלי הכי קטן, הסף הכי קטן, הכלי הוא גדול, אבל הסף הכי קטן שהנחנו לבית המשפט, שאמרנו לו, אתה מתערב באלף ואחד עילות אחרות, שיקול זר וחוסר תום לב ומה שלא יהיה, רק אם נראה לך, בלי סיבה, בלי משהו אובייקטיבי, אז זה אתה לא יכול. אם לרמטכ"ל נראה שגדר ההפרדה צריכה לעבור פה, ואם לשר הביטחון נראה שצריך למגן בצורה כזאת, אתה אין לך ארנק, אין לך חרב, אין לך מומחיות לתחומים האלה, אל תתערב, גם לא במינויים אגב, לא של שרים, לא של חברי כנסת, אני אומר שוב, אנחנו צמצמנו את זה, כמו שאתם יודעים, רק להחלטות שרים והחלטות ממשלה, זה באמת...
ושנינו יודעים שהפתרון לזה, זה שההחלטות יהיו של הפקידים, והשרים ישתקו, או יסמיכו, ואז בא לציון גואל, ואיש הישר בעיניו יעשה, תחת כנפי הפקיד, ולא תחת מטריית השר. אז זהו.
טוב, בית משפט אפילו לא צריך את זה, הוא פשוט יכול לומר, לא נראה לי. פשוט יהיה לקום בבוקר, מני מזוז, לא נראה לו שצריך להרוס את הבית של רוצחו של עמית בן יגאל.
ככה אתה חושב?
כן נראה לה.
ככה אתה חושב?
ככה היה.
לא נראה לו. שלו. זה הוא נימק, לא נראה לי.
אז אני אומר שוב, אם כבר הזכרנו את השופט מזוז,
זה שהיה יועץ משפטי, זה שהיה יועץ משפטי כל כך הרבה שנים, והגן על מדיניות הביטחונית של מדינת ישראל.
רוני, כבר בתור יועץ משפטי, תזדוק את מה שאני אומר, הוא התנגד להריסת בתים, לתקנה מהבטח כבר אז.
ואולי הוא צדק.
ואכן הוא ראה.
אני חושב אחרת, אבל אולי הוא צדק. אני חושב שצריך להרוס, ואתה חושב שצריך להרוס.
חברים,
יש לנו הסכמה, שנה טובה.
תודה רבה, חבר הכנסת עמית הלוי, שנה טובה.
שנה טובה יותר לכל
זה. ברור, ברור.
אמן, פרסומת אחת. שלום וערב טוב לפרופסור יואב דותן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
שלום פרופסור דותן. פרופסור דותן. שלום, שלום ואין שלום.
פרופסור דותן איתנו? תשמע, אחת השאלות שנרצה בוודאי לשאול אותו, זה האם אפשר לכונן בית משפט? פרופסור דותן, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום.
תגיד, אפשר לעשות בית משפט לחוקה אם אין לנו חוקה פורמלית?
אפשר להתייחס להצעה הזאת או לאמירות האלה של אוחנה, לפי דעתי בשלוש רמות. ברמה המשפטית, הדבר הזה, זה ברור ש... הוא לא רציני ואין לו התכנות. בראש ובראשונה באמת, משום שאין לנו חוקה, אז איזה בית משפט לחוקה זה?
תודה.
שנית, אפילו אם הייתה לנו חוקה, בתי משפט לחוקה קיימים במדינות הקונטיננט האירופאיות, או בדרום אמריקה, במדינות שבהן שיטת המשפט מאוד שונה משיטת המשפט שלנו.
נכון.
ששם ממילא יש בתי משפט שמתמחים, למשל בצרפת, יש בית משפט עליון אזרחי, בית משפט עליון פלילי, בית משפט עליון מנהלי, אז יש גם בית משפט לחוקה. ולא בשיטות כמו השיטה האנגלית, האמריקאית, כמו השיטה שלנו, שבה יש בתי משפט כלליים.
שכולם עושים הכל.
שכולם עושים הכל. לכן, כל השיטה הזאת שבית משפט לחוקה לא קיימת בדרך כלל.
מה הנדבך השלישי שרציתי?
אז אני אומר, מבחינה משפטית זאת הצעה לא רצינית. מבחינה פוליטית זה ברור שזה ניסיון די גלוי לאיים על בג"ץ, או להלחיץ את המערכת השיפוטית בעניין של התיקים החוקתיים התלויים ועומדים, הסבירות וכו', זה די ברור, ואני חושב שלא צריך להרחיב בעניין הזה. במישור המוסרי, אני הייתי אומר, אתה יודע שחבר הכנסת אוחנה הוא חי חיים להטאבים, עם בן זוגו וילדיו בתל אביב.
בזכות החלטה של בג"ץ, בפסק הדין דנילוביץ'.
במציאות נורמטיבית שבגץ, של זכויות להטאבים, שהוצבו במידה רבה על ידי בגץ.
התחלה בדנילוביץ'.
את זה ממש לא הבנתי.
איך לא הבנת?
אם אדם זכה בפסק דין שנידון בבגץ, ובגץ פסק לטובתו, אסור לו לחולל רפורמה משפטית?
לא, לא, לא.
מה הקשר המוסרי כאן? איך הגעת לביקורת מוסרית על אוחנה כי הוא נהנה מאיזה פסק דין של בגץ?
אז תן לי להגיד לך משהו. אני לא ראיתי את ההצעה של אוחנה. אבל הוא הסביר שם שבכלל לא צריך שופטים, לא, ב-so called בית משפט לחוקה שלו, הוא לא צריך שופטים. ישבו שם אישי ציבור, אולי רבנים, כן? אולי, אם הממשלה הנוכחית תמנה את בית המשפט לחוקה הזה, אז סביר להניח שיהיה ייצוג נרחב לסיעות הקואליציה, למשל לסיעת נועם, לאדון אבי מעוז, אולי הרב טאו ישב.
אני מנסה לנתק את הדיון.
כל מה שאני מאחל לאוכנה, זה שאת הזכויות שלו כלהט"ב, הוא יצטרך למצות בפני בית המשפט לחוקה, שישבו בו החברה האלה.
כוח גדול, אבל אני מנסה לנתק את הדיון בבית משפט לחוקה מגופם של אנשים. האם בכל זאת, אוחנה לא המציא את זה, והיו משפטנים גדולים בארץ שהציעו את הדבר הזה, לא כהתרסה ולא עכשיו ולא מוסרי.
אתה, סליחה רגע, פרופסור דותן. הרי אתה מנתק את זה ממציאות חיינו, אנחנו מדברים 9 חודשים, כל היום, וכל הלילה, וכל היום שלמחרת, וכל הלילה שלאחריו, אנחנו מדברים ברפורמה המשפטית, איש עוד לא דיבר, איש עוד לא דיבר על בית משפט לחוקה, עד שקם היום בבוקר אוחנה.
ולכן אני רוצה לשאול, האם הרעיון לגופו הוא רעיון טוב או רע? תנתקו אותו רגע מהאנשים.
הרעיון לגופו הוא לא רעיון טוב. הדבר הזה, מבחינה משפטית, נקרא לזה טכנית או לוגיסטית, ייצור הרבה מאוד בעיות בשיטת המשפט שלנו. כלומר, גם בהנחה שלא היו פה הבעיות הפוליטיות, גם בהנחה שכולנו, היה לנו איזה קונצנזוס לגבי הערכים הבסיסיים והזכויות והכל, גם אז אני הייתי מתנגד לבית משפט לחוקה, ואני יכול להפנות אותך למאמרים שלי לפני 10 ו-15 שנה, ששם אני אמרתי שבית משפט, שם האווירה אז לא הייתה כל כך לעומתית, וחמה, וההתקפות על בית המשפט לא היו כל כך חריפות.
היו גם אז, לא כל כך, אבל גם אז,
זה לא רעיון טוב.
גם אז, כל פעם שברק היה לו איזה המצאה, אמרו לו, תיזהר כי תקבל בית משפט.
ורובי ריבלין קרא להם כנופיית שלטון החוק.
אני אומר, בשיטת משפט, שבה בתי המשפט הם בתי משפט ג'נרליים, כלליים, לשים מעל זה בית משפט לחוקה, זה דבר שלא עושים אותו. זה לא קיים באנגליה, זה לא קיים באוסטרליה, זה לא קיים
בארצות הברית. ולהתחיל בבית משפט לחוקה, זה בלשון הגששים, לבנות את הקפיטריה מהגג למטה.
אני אומר, כל ההצעה הזאת,
אולי זה דווקא כלי, אולי זה דווקא כלי,
ההצעה הזאת היא לא יותר מאשר איזה
התרסה, התרסה.
תעזוב עכשיו, אני הבנתי.
די, נו בסדר, ניסית.
אני בכל זאת מנסה לשאול, האם זה לא כלי שבאמצעותו, האם זה לא כלי שבאמצעותו אפשר להסתלק מהעניין של בחירה פוליטית של שופטי העליון?
ההפך הוא הנכון.
לא, של שופטי העליון. ולהעביר את הפוליטיזציה רק לבית המשפט לחוקה, כי הוא פוליטי.
אבל מה זה, אבל רגע, סליחה. ומה בית המשפט, איזה סוגיות יובאו, כשאתה מסתכל על בית המשפט לחוקה בגרמניה, ואיזה סוגיות הם דנים? הם דנים בכבוד האדם, הם דנים בחופש התנועה, הם דנו בזכויות של אנשים בקורונה,
לא לקבל חיסונים. נכון.
הם דנים בכל הדברים האלה.
זה כל ההארדקור, זה כל ההארדקור של הוויכוח המשפטי מקף פוליטי במדינת ישראל, אחד לאחד.
הרי הם לא ידונו בעניינים ארטילאיים, הם לא ידונו במסכת ביצה שלא נולדה. הם ידונו בזכויות של אנשים אמיתיים.
פרופסור יואב דותן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, היית לנו לאיזה רב. תודה רבה ושנה טובה לך.
תודה רבה לכם.
אפרת קורמן, דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נמשיך.
אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לחגי סגל, לשעבר העורך של מקור ראשון.
שלום חגי.
שלום ורוני.
שנת האגרוף והדגל, אתה קורא לפרויקט סיכום השנה שלך שעתיד להתפרסם מחר. איך אתה מסכם?
שנת האגרוף והדגל, כן.
איך אתה מסכם את השנה הזאת?
בוא נגיד, השנה שמאחלים, אני חושב, יש שנה טובה, זה בכוונה גדולה מאוד, במיוחד כי השנה יוצאת באמת הייתה, יש פה קונצנזוס על זה, שנה לא טובה.
אריה הציע פתרון נפלא, שנה שהכל יהיה להפך.
שהכל מה, סליחה?
הכל יהיה להפך.
אוקיי, יאללה, אני זורם איתו, כן.
אבל מה הנקודות המרכזיות שזיהית?
מי האגרוף, מי הדגל?
בתהליכים.
תראו, הדגל כמובן זה חומרים, המותג של השנה, ראינו אותו כמעט כל מוצאי שבת בהמוניו.
כן.
אבל הוא לובה באגרוף, זה די מדהים, אבל הסמל המובהק, אפשר להגיד הראשוני, שאיתו יצאה תנועת המחאה לדרך, היה אגרוף. אגרוף כזה כוחני מאוד, לא איזה יד מושטת.
למה?
והוא סימל בוודאי הרצון לאיזושהי הכרעה כוחנית של האירועים פה.
אני דווקא זוכר את הדגל, אני חושב ש...
אגרוף צהוב, מודעות על עמודים שלמים היו שם.
אבל זה חודשיים אחרי זה.
לא, 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 לא.
ארי, ארי, שנייה.
כבר יש לך אגרוף.
תתן לי לשאול.
בדקתי, זה חלק מהמוסף המיוחד מחר.
אז ניחו, בסדר. ומה אם איתן הטוען שהאגרוף זה היה האגרוף ש... יריב לוין דפק בו על הפודיום כשהתייצב ברביעי בינואר ואמר זה יהיה וזה יהיה וזה יהיה.
אני לא מעניק הנחות ליריב לוין.
Okay.
אני חושב שבוודאי בדיעבד ברור שהוא יצא לדרך באופן נמהר, לא מחושב. ומה שגרוע מכל, כשהוא כבר, גם כשהוא נוכח בטעותו הטקטית, בוא נקרא לזה כך, הוא לא חזר בו עד עצם הרגע הזה. הוא ממשיך בדהירה. Mm-hmm.
עכשיו, כשאתה מדבר על האגרוף והדגל, הדגל זה טוב, כלומר לכאורה, היו שנים שהשמאל וכל אלה שלא הצביעו בשביל נתניהו, לא תלו דגל יום העצמאות על הבית שלהם, דגל ישראל ביום העצמאות. היו, מה זה, אנחנו המצאנו את זה? ואולי זה דווקא טוב שיש שיבה לסמל הלאומי הזה?
כן, תראו, בוא נגיד ככה, בואו לא נהיה תמימים, זה במידה רבה, סליחה, אני יודע שאני אמגיס פה רבים, טענת הליבי. הדגל צץ, זה מוצאי השבת השלישית בערך, אחרי שניתנו טענות שמונפים שוב דגלי פלסטין בהפגנות נגד ה...
אז רצו להסתיר את הדגלים שחור, אדום, ירוק,
אז
נכון?
כן, אז רצו בדיוק להוכיח שהפעם זה משהו אחר, שזה לא רק השמאל יוצא, זה גם המרכז ואפילו הימין הרך, ואז בא רעיון להניף את הדגל.
זה, הוא גם משמש
להסתמה אופטית של כל האירועים, כשהרבה אנשים מניפים דגלים, אז נראה שהם הרבה יותר מכפי שהם. זה ככה תופס טוב בטלוויזיה. אני לא כופר בפטריוטיות של הרוב המכריע של אלה שיצאו להפגין חלילה.
Okay.
אבל היה פה רצון באמת לטעון שזה לא רק שמאל הפעם,
אבל זה באמת,
מבחינה הזאת שבכל זאת הגרעין של כל האירועים הוא כן במים.
אבל לא, אתה רואה שיש שם אנשים שיש להם אוריינטציה, מרכז, בוודאי.
כן, השאלה מה הגרעין.
מה?
שאלה מה הגרעין, חגי נדבר על הגרעין.
אז הגרעין בסדר, אבל תראה, הגרעין הזה היה לרבבות רבבות, לפי הספירה של 36 או 37 שבועות, וכפול מספר כזה או מספר אחר, זה הרבה מיליונים של אנשים שמהם חלק כמה פעמים, חלק כל הפעמים, חלק מעט פעמים, קר, גשם, רוח, חמסין, הכל באים ומפגינים. יש אנשים שהרפורמה הזאת מציקה להם יותר מהמחשבה שמאחוריה עומדים רוטמן ולוין ונתניהו. הם פשוט מפחדים מזה שהם הולכים לאבד רוח של שלטון שהייתה פה משך שנים. מה אתה אומר להם?
אבל חלק מהתבלה הייתה מתועסת. הגזמה פראית הייתה של מה שמסתתר מאחורי כוונות הממשלה, כי לי ברור שיריב לוין ורוטמן, הם באו לא ממקום של רצון להשליט פה דיקטטורה, אלא
לא.
לתקן עוולות.
איך לא? גם שראית את התהליך בוועדת החוקה, מה שעשה שם רוטמן, איך שהוא דרס את כל המתנגדים?
זה היה שם, אתה יודע, קרקס רב צדדי, זה לא שרוטמן רק הוא צעק שם כל הזמן.
אם קפצו לו על שולחנות ולא נתנו לו להשלים משפט, אז ככה זה נראה בסוף.
הם התחילו.
תגיד לי, חגי, אתה מדבר על פטריוטים, ואני מסכים איתך שהם פטריוטים. זיהית תהליך שאפשר לפטריוטים להציר על סרבנות ואי שירות?
אז זהו, אז זה באמת דבר מדהים, דיברנו על הדגלים. איך הדגלים, איך מישהו שמניף דגל, בסוף זה מוליך ל-relocation, להדה כזאת לרופאים שעומדים לעזוב את הארץ, או לטייסים שאומרים, גם אם תהיה מלחמה עם איראן, אני לא מתייצב. והיו גם קריאות כאלה, לא כולם אמור להתייצב ביום פקודה. אז זה לא מסתדר. יש פה איזו צביעות, והטייה שלצערי, גם לזה אני כותב, היא זכתה כמובן לעידוד תקשורתי
מהתקשורת
הממוסדת.
אני
מדבר על ערוץ 14 או משהו כזה.
אני מכיר אותך, מכיר את האידיאולוגיה שמושרשת בך, ומכיר את דעותיך, ומכיר גם דרך הוויכוח שלך אם מותר לי לומר. האם אתה לא מרגיש באיזשהו מקום שאפשר להאמין לאנשים אלה שמרגישים שהחוזה בינם לבין המדינה הופר חד צדדית?
בוא נגיד, אני מאמין, אבל חלק מהם לפחות נפלו באמת קורבן לתעמולה. כך אני רואה, באמת ובתמים הם נפלו קורבן לתעמולה. באמת נראה לך רוני שנתניהו ולוין מסוגלים להשליף פה דיקטטורה, נבח, הם הרי לא מסוגלים לדברים.
אם היית שואל אותי בינואר, הייתי אומר לך לא עולה על דעתי. אנחנו בספטמבר, האנשים האלה יכלו הרבה פעמים לרדת או לעצור את הרכבת שדוהרת אל התהום, ומטעמים כאלה ואחרים הם לא עשו את זה. אז זה גדולה אכזבתי.
חגי סגל.
אני בעצמי קראתי לעצור את הכל.
נכון, אני זוכר.
חגי סגל, בוא נעצור את הכל.
ההצעה שלי, אבל אני חושב שהם כבר בשלב הזה נסחפים, זה לא...
נכון.
נכון,
זה הטרגדיה,
של כולנו.
נכון.
חגי סגל, שנה טובה, תודה רבה לך.
נחת מהילדים ומכל השבט.
ונאמר שלום וערב טוב לאהרון רבינוביץ' מהארץ.
שלום.
שלום וברכה.
אנחנו כמעט לא התעסקנו בבחירות מוניציפליות, ואתה מפרסם היום משהו שנראה זוועה אמיתית על ביתר עילית. ספר בקיצור המתחייב.
רק אתה היית חסר לנו פה לשריפה שמתחוללת.
אז אני אספר. בעצם אנחנו מדברים על מקרה שמתרחש כמה מפני הבחירות המוניציפליות האחרונות ב-2018, כמה מנהלי מוסדות בעיר ביתר עילית מוזמנים בבהילות לביתו של ראש העיר מאיר רובינשטיין, ושם בעצם נאמר להם, חברים, קמפיין הבחירות שלי עולה לי הרבה מאוד כסף, אני עזרתי לכם הרבה בשנים האחרונות לנהל פה את המוסדות, לקבל הקצאות ודברים מהסוג הזה, תקציבים, ואנחנו צריכים לעשות כל מיני דברים הרי בקדנציה הבאה, אני צריך שתשימו לי כסף, תעזרו לי בקמפיין. ובעצם מבקש מכל אחד למעלה מ-100,000 שקל במזומן בלבד, שיעבירו לו בשביל לממן את קמפיין הבחירות שלו. בשביל זה הוא ממנה את אחד המקורבים שלו, שהוא בעצם יאסוף מהמנהלים את הכספים המדוברים שאליהם התחייבו, ואכן בסופו של דבר הכספים עוברים, אנחנו מדברים על לפחות למעלה מ-500,000 שקל שעובר בצורה הזאת. הם מעבירים כולם כמובן את הכסף במזומן בלבד, בכל מיני פגישות, במעטפות, בסקיות, בכל מיני פגישות במקומות צדדיים, והכסף עובר, לא תמיד זה עובר חלק, המנהלים ניסו ככה להתנגד, ולא בדיוק להעביר את הכסף.
המנהלים האלה הם עובדי הרשות?
המנהלים האלה חלקם חברי מועצה, חלקם מנהלים, יש שם חסידויות הרי בעיר הזאת, הם מנהלים את המוסדות מטעם החסידויות.
והמוסדות האלה הם עמותות, נכון?
עמותות, כן, בוודאי, בוודאי. וכמובן שהכסף הזה לא יוצא מהכיס האישי שלהם, כן?
ברור, נו, מאיפה יש להם להביא חסר.
ואלה עמותות שמקבלות תקציבים מהעירייה?
מהעירייה, מהמדינה,
הוא הסביר להם, עבדנו ביחד, אנחנו רוצים עוד פעם.
מה שאתה מתאר זה משהו פלילי לגמרי. אתה יודע אם המשטרה פתחה בחקירה על זה?
אני לא יודע אם המשטרה פתחה בחקירה. למיטב הבנתי, המשטרה יש לה מידע על הסיפור הזה. צריך אבל לומר, אני לפני כמה שנים פרסמתי תחקיר נוסף, שבעצם סיפור שקורה שבועיים וחצי קודם לכן, גם כן, כמה שבועות לפני הבחירות ב-2018, על עסקת שוחד נוספת, ששם בעצם מי שמשחד הוא דווקא רובינשטיין, ואנשיו משחדים מישהו אחר, עם כסף של העירייה, כמובן, להעביר...
קיבלת תגובות על זה? כי אנחנו לא קיבלנו תגובה על הדבר הזה.
הנה, רובינשטיין טוען...
למעשה כולם מכחישים.
לא היו דברים מעולם, סיפור מצוץ, רובינשטיין לא אילץ אותנו, מעולם לא העברתי מישהו, מנחם מנדל טסלר, אברהם אורלנצ'יק, הכחיש את הפרטים, וגם חיים אורי ברים, ובנימין הרשלר, ובנימין יוחי ארנטל, כולם אומרים לא היה, לא נברא, לא משל ולא חידה.
נכון, עכשיו מי שהיה שם בפגישה הזאת...
הנה רוני, רוני יוכל לקרוא את התגובה בשלמותה.
כן, הנה, אז אמרתי לכם, מטעמו של ראש העיר מאיר רובינשטיין נמצא בתגובה, כי לא היו דברים מעולם. בקיצור, אמרתי לך את כל השמות, את כל השושלת, כולם אומרים הכל מצוץ מהאצבע, יש פה בערך 15 שמות, אז זה כולל כבר את האצבעות של הרגליים גם כן מאיפה שמצצו את זה.
השמות האלה בעצם, כפי שאמרתי, הם קשורים לעסקת שוחד נוספת, תחקיר נוסף שקסמתי לפני כמה שנים, שבעצם העסקה הזאת מתרחשת שבועיים וחצי קודם לכן, ושם כפי שאמרתי, רובינשטיין, נוחי פורוש, הבן של מאיר פורוש.
פרסמת את זה לפני כמה שנים, המשטרה עשתה עם זה משהו, או שלא מצאה סיבה לעשות את זה?
לא, לא, המשטרה באופן תמוע מאוד, תראה,
תגיד, יש מצב, רגע, אני שואל אותך.
רגע, לא הבנתי מה הוא עונה.
אני אסביר, העסקה הקודמת הוקלטה מתחילתה והתופעה, זה בעצם הייתה עסקה שנמשכה כמה שעות טובות במשרדים, חמש שעות העסקה הזאת בעצם מתרחשת, שנמצאים בהרבה מאוד אנשים, כולל עורך דין, שכאילו אמור להיות משקיף מטעם שני הצדדים.
נאמן על הצדדים.
נאמן על הצדדים, ואז הם עושים עסקה שאומרת כזה דבר, אנחנו, העירייה ביתר עילית, נעביר כסף למוסד, 800 אלף שקל, בתמורה לכך, הצד השני יגרום לכך שמועמד לרשות העיר צפת יסיר את מועמדותו.
זה נשמע פלילי לגמרי, ואני עדיין לא הבנתי למה לא הוגש כתב אישום. אבל יש לנו חצי דקה, ממש חצי דקה.
אז המשטרה בסופו של דבר, ההקלטות האלה, זה לא רק הקלטה של כל השיחות מסביב, היו בידיים של המשטרה במשך שנה וחצי, לא עשו עם זה שום דבר, אני מדבר עליו 433, לאחר שהוגשה קובלנה פלילית, הפרקליטות אמרה, אנחנו נחקור, עברה עוד שנה וחצי, המשטרה אמרה, אתם יודעים מה, אנחנו כבר נסגור את זה, חקרו את האנשים, הם כמובן אחרי שלוש שנים כבר סידרו לעצמם גרסאות מפה ועד אמריקה.
יהיה שמח בימים הנוראים
תודה רבה. יש הרבה אנשים
לבקש סליחה כנראה ביום
כיפור. שלום, שנה טובה.
תודה רבה אהרון רבינוביץ' מהארץ, ואנחנו יוצאים לפרסמות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני בר-און ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לרב סרן א', קצינה טכנית בחיל האוויר.
שלום א'.
ערב טוב.
השבוע חשפו את קיומו של ניצוץ, כלי טייס מאויש מרחוק חדש, שיחולל מהפכה בשדה הקרב, ואת נמצאת שם בטייסת שמפעילה אותה. מה מותר לך לספר על יכולותיו המופלאות של הכלי הזה?
טוב, אז קודם כל אני אגיד שהשבוע היה שבוע מאוד חגיגי אצלנו בטייסת. ביום ראשון קלטנו את מטוס הניצוץ, מלט שהוא מלט טקטי קטן יותר מהקטמ"מים שאנחנו מכירים בחיל האוויר. הוא בהחלט מביא איתו טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות ופורצות דרך, יכולות שעדיין לא ראינו. ובעצם כל הייחודיות של המערך הזה, של המטוס שהוא מביא איתו, יחד עם תפיסות חדשות של פרויקט ענני סערה, זה בעצם שיתוף
הפרויקט.
פרויקט ענני סערה.
מה זה?
פרויקט תוצרת משרד הביטחון, רפאל, אירונאוטיק.
מה הוא עושה?
הניצוץ.
לא, ואחר כך הניצוץ, ענני סערה, מה עושה הפרויקט?
ענני סערה זה השם של הפרויקט.
כן.
הפרויקט, התוצר שלו זה בעצם מטוס הניצוץ שמגיע...
אז מה עושה הניצוץ שלא ידעו לעשות? כושר נסיעה, זמן שהייה באוויר... מה הוא יודע לעשות? איפה פריצת הדרך ככל שמותר לך להגיד?
אז ככה, אז ככלל מלטים הם עושים משימות איסוף וחוזי, המטוס שלנו עושה כמובן...
אבל יש גם מלטים שיודעים להרוג את הרעים.
נכון. זה כבר לא סוד, אפילו סקנים כמונו כבר יודעים שיש גם אפשרויות תקיפה מאוד מאוד ורסטיליות, מאוד מאוד רבגוניות, בוא נאמר. אז תגידי, בואי, את לא, את מדברת עם יהודים, בסדר, אבל... אז תגידי משהו, הבאנו אותך שתתנה לנו ביטחון, הרגשה בבית.
תראה, הבשורה הכי גדולה שהמערך הזה מביא, זה בעיקר ליווי כוחות קרקעיים ושיתוף פעולה רב זרועי.
גם זה לא חדש, אני מצטער להגיד לך. אריה הוא בוגר ועדת החוץ והביטחון, אני חבר קבינט, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, את זה יודעים כולם, תאמיני לי.
השאלה אם זה יותר ממה שהיה לנו עכשיו, או גם דברים חדשים לגמרי?
זה יותר ממה שהיה לנו עכשיו. המערך הזה יביא לנו סגירת מעגלים מהירה יותר, בקצבים גבוהים יותר.
כושר נסיעה גדול יותר, מרחקים יותר גדולים, זמן שהייה באוויר יותר.
זה אני לא יכולה להרחיב, אבל...
תגידי, כשאמרת שהוא קצת יותר קטן, כשיורד גשם, את יכולה להכניס אותו למגורים?
לא, לא כך, ארי, הוא יכול להיכנס לחדר בלי שאני אשמע אותו, לתת לי סתירת לחי ולברוח, ואז אני אסתכל כה וכה, ואני לא יודע מי נתן לי סתירת לחי.
תודה רבה. רב סרן א', תודה רבה לך, שנה טובה, ותהרגו את כל הרעים. שנה טובה, תודה רבה. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף קורמן ואפרת קורמן ואסף נבו, ואחרי לשידור אילי קונפלד, ואורחי הדיגיטל שי איידלר ונויה חסון ואיתי ניקסון, ואחרינו ספורט עם שכנר ושרף. רוני, שנה טובה, תודה רבה.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
מיד ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר וצביקה שרף.
אילי בוטנר, מה אתה עושה פה?
יצא ספר חדש.
אוקיי.
אני כבר סופר, אני לא יודע איך
אני
מעודכנת.
נכון, אני מעודכנת מאוד מאוד.
אילי בוטנר בתוכנית מיוחדת עם איריס קול לכבוד ספרו החדש כמו הילד בקיבוץ.
נשמע את השירים המופלאים שלך, את הסיפורים שעומדים מאחוריהם, אז אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו, כי זה באמת אירוע אינטימי מאוד, תודה.
כן.
הערב בשמונה,
כמו הילד בקיבוץ.
103 FM
103 FM